בוקר טוב. כן, כמה דברים הנוגעים לעשרה בטבת, כותב פה הטור באריכות, נקרא רק את הסימן תקוף ממת, את זה רבי עקיבא היה דורש, כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה, צום הרביעי וכולי וצום העשירי, זה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי, בעשור לחודש למור, בן אדם, כתוב לך את היום הזה, את עצם היום הזה, וגומר. למה נקרא שמו עשירי? שהוא בחודש העשירי. והיה ראוי להקדימו, זאת אומרת, מבחינת הכרונולוגית, הסדר ההיסטורי, אמרנו אתמול שזה עוד היה שנתיים וחצי לפני חורבן בית ראשון בכלל, אז הוא הראשון כאילו בחודשים, אלא שכתב אותם לפי חודשי השנה. ומוסיף פה הבית יוסף, שלמעשה אולי נקרא קודם בלשון הרמה, הרמה בזה בסימן תף קוף נון כותב, השולחן ערוך אומר, כל ארבע צומות הללו, אם חלו להיות בשבת, נדחים לאחר השבת, אגב, אם חלו בערב שבת, קוראים בשחרית ומנחה ויחל. ומהירים במפרשים, אם חלו בערב שבת, הילישנה גם כן לאו דווקא, דכל הדלת צומות אי אפשר לאכול בערב שבת, אלא כי אם עשרה בטבת בלבד, רק עשרה בטבת יכול לאכול ביום שישי. וכותב הבית יוסף בשם אבוד רעם, הרבי דוד אבוד רעם כתב בהלכות תענית, שעשרה בטבת הוא משונה משאר תעניות, שאם היה חל בשבת, לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו ביחזקאל בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים. ולא ידעתי מניין לא זה, בית יוסף אומר, טוב, זה חידוש, כלומר, מה זה חידוש? זה אם היה חל בשבת, הוא לא יכול לחול, עשרה בטבת יכול לחול ביום שישי, לא יכול לחול בשבת. אבל אומר רב אודרם, אם היה חל בשבת, היו צריכים לצום בשבת, כמו ביום כיפור. וכתב עוד, ועשרה בטבת חל לפעמים בשישי, ומתענים בו ביום. ושאר צומות לעולם אין חלים בשישי. כן, אז אם כן, עשרה בטבת זה באמת הדין, הצום היחיד. השולחן ערוך כותב, בחינתו, הכל חייבים להתענות בארבע צומות הללו, ואסור לפרוץ גדר. אגב, מעוברות ומעניקות שמצטערות הרבה, אין להתענות. הכוונה היא בעיקרון חולה. פטור, חולה פטור אפילו בתשעה באב, שזה צום יותר חמור, קל וחומר שהוא פטור גם בעשרה בטבת, בכל ארבעת הצומות, שלושת הצומות האחרים. מה זה חולה? חלה כל גופו ונפל, או נפל למשכב. כלומר, חולה שיש לו חום, בוודאי מי שיש לו תסמינים של קורונה, בוודאי פטור מלהתענות, גם מי שהחלים מקורונה ועדיין גופו חלש, זה גדר חלה כל גופו, אם הוא מרגיש טוב, יכול להתענות, אבל אם גופו חלש, לא יתענה, זה חומרת דבר על ידי כולה. ויש פה עוד נקודה שכותב המשנה ברורה בשם הרמב"ן, מה האיסור בעצם ארבע הצומות האלה? השולחן ערוך אומר, צומות הללו חוץ מתשעה באב, מותרים ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה. ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום, כלומר לא מקבלים אותם מבערב, אלא מפסיקים רק מעלות השחר. כותב המשנה ברורה בשם הרעבה, בשם בעל נפש, יחמיר על עצמו, בכולם כמו בתשעה באב, וגם וכולי, יחמיר על עצמו, כן. וכן, אם חל עשרה בטבת בערב שבת, אין להחמיר ברחיצה בחמין מפני כבוד השבת. כלומר, גם בעל נפש שרוצה להחמיר על עצמו, לקחת על עצמו את השאר העינויים שיש בתשעה באב, שבעל נפש יחמיר על עצמו, אבל בנעילת הסנדל, אומר המשנה ברורה, זה חוכא ואטלולא, זה לא יפה שילך יחף פתאום, בימינו מי לא הולך יחף, כולם הולכים יחף, אבל זה לא חידוש ללכת יחף, זה לא מדינה תענית, אלא הולכים יחף, אבל בכל אופן, לעניין רחיצה, מותר להתרחץ כרגיל לכבוד שבת קודש. עוד נקודה אחת יש בדברי הבית יוסף בסימן תקוף סמך זין, כתב עוד בתרומת הדשן ששאלו על מי שדרכו לחוץ פיו בשחרית, ישר למאה בדחי ביום תעניתו, והשיב זה בתענית ציבור לא כשר למאה בדחי, תענית יחיד אפשר, כלומר מי שדרכו לחוץ צחצוח שיניים, זה יחד עם זה השולחן ערוך עצמו גם הביא את דין הזה בסימן תף קס"ז, יחד עם זה, אומר השולחן ערוך, מי שדרכו לכרות פיו בשחרית, לא, בתענית ציבור לא כשר למי בדחי, אבל לפני, אחר כך הרמ"א כותב, וגם בית יוסף, מותר ללעוס עצי קינמון ושאר בשמים ועץ מתוק, ללכלך גרונו ולפלוט. מלבד ביום הכיפורים זה אסור. אז לכאורה, מה ההבדל בין זה לזה? אם מותר ללעוס עצי קינמון, ללעוס ולפלוט, אז למה שלא יחץ את השיניים? יחץ את השיניים, מכניס מים לפה. ומאחר שכן, נכניס מים לפה, אז יש חשש שיבלע את המים וישתה קצת מים. ובמקום צר, אומר המשנה ברורה, יש להתיר חיצת פה במים בכל תענית ציבור, רק שיזהר ביותר לקוף ראשו ופיו למטה, שלא יבואו לגרונו. אפילו בתשעה באב, יש כשיש צר. טוב, אז מי שמצטער הרבה מריח הפה וזה, יכול בזהירות לרחוץ את שיניו גם בתענית הזאת.